יום רביעי, פרשת גולוק. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם המכתב, מכתב של גדולי ישראל, מורון שר התוירה, אגח קנבקי שליטה, ומורון ראש הישיבה, רב גרשון אדלשטיין, שליטה שהתפרסם. בעת הזאת הם כותבים, בעת הזו המצווה מוטלת עלינו שמירת הבריאות, כדי להתרפות בזה. עם התפרצות הנגיף בפעם השנייה, מאות נדבקים חדשים, אז קוראים גדולי ישראל לציבור להתחזק, להרבות לימוד תורה, לשמור על קדושת בית הכנסת, פרקי תהילים אחרי התפילות. הם גם כותבים שלא להתרפות חלילה בשמירת הבריאות. הוא אומר, בוודאי צריכים להתעורר מזה ולהתחזק. כל לב, כל אחד במשך ליבו יודע מורס נפשי. כל אחד יודע בסתר מה הוא זקוק להתחזקות ולשיפור, בפרט לשמור על קדושת בתי כיצד את המדרשות. וכמובן, חמיר סכן במיסורה, צריך להיזהר, להיזהר, לשמור על הבריאות. גדולי ישראל קוראים גם בימים האלו להוסיף כאן פרקי תהילים, ומסיימים בזכות התורה והחיזוק, וכן לשאול דשמי מרפואה ובריאות לכל המצרות בכל התרבות. אנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. סיפור נפלא ביותר, שהתפרסם בקובץ ברישר וחקירה. של הרב לינטוב, קובץ נפלא ביותר, מספר על הכישלון שהפך להצלחה. לפני קרוב ל-30 שנה, תשנ"ג, כחצי יובל שלם, שכח הרגע את השמחה של הרוסי הבת שלהם, וחתן מופלג, מופלג בתורה, יראת שמיים, מידות טובות. טוב, כמקובל, סיכמו על העניינים הכספיים, קבעו שההורים של הכלה, הם אלו שיטפלו בקנייה של דירה לזוג הצעיר לפני החתונה. בזמן של החתונה יקבעו רק אחרי שיש את הדירה, כדי להבטיח שמיד החתונה יכלו כבר להיכנס לקורת גג שלהם. האבא יתקשר לאבא של הכלה, יתקשר לכל מיני מתווכים, יחפש דירות. ורבו יסי, עובר עוד חודש ועוד חודש, עובר חצי שנה. מועד החתונה מתעכב והם לא מוצאים דירה. לא תאמינו רבו יסי, במשך 11 חודשים, קרוב לשנה, מלאכת החיפוש האינטנסיבי, הוא עצמי לא גייסו שם, קרובי משפחה, מכרים, מתווכים, הורים, והכלה, הכלה לא הפסיקה להתפלל, עד שבסופו של דבר מצאו דירה, דירה נאה בסביבת מגורים טובה, בניין ישן, אבל הגודל של הדירה סביר, הכי קצת יקר, היה בזמנו 117,000 דולר, היום רבו יסי כל דירה כזאת היא, יהיו 117,000 קונים. בכל אופן, זה היה מחיר יקר בזמנה, אבל מחיר שהם יכלו לעמוד בו. נו, אחרי שיש את הדירה המיוחדת, אפשר להתקדם לחתונה. ואז המוכר אומר להם, יש לי הרבה קופצים, אני לא אומר לחתום, הראשון שיהיה פה עם הכסף, במזומן, הוא זוכה בדירה. הוא אומר את זה, והוא הכניס אותם ללחץ אטומי. נו, אנחנו ממהרים להביא את הכסף, רק אנא, אל תמכור למישהו אחר. עד שמצאנו דירה, כבר 11 חודשים, החתונה מתעכבת. אבל המוכר אומר, אני לא מחכה לאף אחד, הראשון שמביא, הוא זוכה. טוב, ההורים יוצאים מהדירה, מרוצים, אבל מאוד מאוד לחוצים. עד אחד סוף סוף נמצא הדירה, צד שני צריכים לגייס סכום עתק תוך כמה שעות, התחילו בבנק, עברו לגמחים, ביקשו מקרובי משפחה, הלוואות. תוך שהם מסבירים כמובן שזה לא דירה על הקו, זה החתונה כולה, אתם יודעים כמה אנחנו מחכים. טוב, כולם ניסו, כולם עזרו, שקים נפגעו, תוכניות חיסכון נשברו, בשעה 9:30 בערב, ההורים דופקים על הדלת עם הדירה, כשיש להם את הסכום 100,000 דולר ביד, תיכנסו המוכר וקורא אותם בחיוך רחב, כשהעיניים נוצצות לנוכח השטרות המסוגרים. הוא שואל אותם מיד, הבאת לך את כל הכסף? אז הוא אומר, כמעט. יש פה 100,000 דולר, את השאר נשלים בימים הקרובים, ככה ניסה לדבר על הלב של המוכר, שלא לא היה להוד וממהר לסגור. אז הוא אומר, תחכו, יש פה עוד מישהו, נראה מה הוא מציע. עבר לחדר הסמוך, אחרי רבע שעה מתוחה ולחוצה, הוא חוזר עם הודעה קצרה, אבל מאוד מאכזבת, מצטער, הוא מצליח יותר ממכם. הוא הביא את כל הכסף, עד הדולר האחרון במזומן סגרתי איתו, הצביע להם על הדלת. טוב, לא היה טעם להתווכח, לא היה עניין לבקש, היה ברור שזה נחרץ אצלו. רוכשים האחרים הביאו את כל הכסף, וזכו בדירה הנכספת. טוב, הם יוצאים מהדירה שבורים, מאוכזבים, ההורים, אמא קלה, צנחו על הספסל הראשון ברחוב בחוסר אונים. גם הדמעות לא המתינו מלבוא הביתה, הם לא חיכו, ומיד הם פרצו מעיני הקלה כנחל שוצף. כמה חיכינו, היא בכתה בצער, כמה רצינו, התאמצנו, כמעט הגענו לדירה, כמעט הגענו לחתונה, איזו אכזבה. ההורים לא מצאו מילים לחזק אותה. לוקח להם זמן שמפנימים את הכאב, אבא מתאושש. מה זה אומר להם? בבניין הסמוך, פה ממש קרוב, גר רב טויסיג. אני אעלה עליו, אספר לו את מה שקרה, אולי אמצא איזה מילים, אולי אמצא איזה מילים לנחם אותנו. הוא אומר ככה בתקווה. באמת, הוא דופק בדלת. הרגון הצדיק, רב ארון טויסיג, פותח בדלת, והוא מספר לו. הוא מספר לו בארוכת כל הפרטים. הוא גם לא מצליח לכבוש את הדמעות. איך שהכל היה נראה, איך שלקח המתנה ארוכה, הציפייה, ועד שזה היה נראה שהשיגו משהו. טוב, הרב טויסיג מאזין בקשב רב, שומע את הפרטים, נאנח בהשתתפות בצער. הוא אומר לו, אחרי כמה דקות, הוא אומר, מה שעברתם באמת כל מאכזב, אבל אני רוצה לספר לכם. יש לי ספר קטן בשם קונטרס הצבועי. אני נהנה לעיין בו מדי פעם, להתעודד בכאלה מצבים, בוא נעיין בזה ביחד. טוב, מתחילים ביחד הרב טויסיג עם אותו מחוץ לעבור על הספר, הוא מתאר שם המחבר התמודדות של אדם שרצה איזה רווח מסוים, משרה נחשקת, דירה מבוקשת. תחזיר לגלות שמישהו אחר שם יד על הנסיעה, הצליח להשיג אותה, שיהיה אותו מאוכזב מאחור. הוא מעודד את הקורא שלא יתאכזב וישבר, כי אין אדם נוגע מה שמוכן לחבר רואה. מה שמוכן בשבילך, בשמך יקראוך, במקומך יחשבוך. וגם הוא אומר, יכול להיות שעל ידי המניע של הרווח הזה, ירווח מקום אחר יותר. טוב, הרב מסיים לקרוא, והוא מסביר למחות עם בפנים מהירות. תשמע, אנשים יכולים לחשוב, הראיתי יכול לחתום על העסקה, להרוויח יפה. איך פתאום מישהו זר נכנס לתמונה במצליח? הרי כמעט, הייתי כמעט סגור על הדירה המקסימה הזאת, המיקום, הנוף, המחיר, הכל התאים לי, איך זה פתאום מישהו אחר לקח אותה? הרי תשמעתי להשיג את המטרה בדרך מסוימת, ומה קרה שהשתבש? טוב, המחות עם מרגיש שזה בדיוק בשבילו, הוא באמת מתחזק. הרבן שלום קבע מראש, נאגור שם באותו דירה. אנחנו, בני אדם, עשויים לחשוב שעשינו משהו, התאמצנו וזה לא יצא, או שהמאמצים שלנו הם אלה שיחלו את הקף, האמת זה כל דמיוני, כי הבורא לנו כבר קבע את התוכנית מראש. טוב, הוא מתרגש שמחות ממודה לו בחום על הדברים האלה, שפתחו לו חשיבה חדשה, והבנה מעמיקה, עד כמה לא אין לי תחזיר להישבר. טוב, רבו ישי, הסיור לא מסתיים פה. אולי זה רק מתחיל. ההמשך של הסיפור מפתיע, רבו ישי. לא עוברות 24 שעות. ובשעת ערב מאוחרת, למחרת, הוא מתקשר עוד פעם לרב טויסיג. הרב טויסיג אומר לו, לא תאמינו מה קרה. התברר שמוכר הדירה לא היה לה רק נוכל, השתלט על דירה שלא קשורה אליו. הוא עשה איזה מצג שווא של מחירה, לקח את הכסף וברח אותו לחוץ לארץ. הוא הבטיח שהיום מתייצר את הלוחבים להסביר את החוזה, אבל פשוט היה נוכל שבא אחרי עם הכסף, לא יאומן, בואו חמוק ושיציל אותנו מהידיים של אותו נוכל רמאי. לא תמיד רואים בעיניים שהקדוש ברוך הוא מציל, במקרה הזה לא ספק, הרי לא היה מוכר נענה כתחינות השבר של המקוטנים והקלה, כסף מרד לתמיון, לא היה לו דירה ולא כסף. הקדוש ברוך הוא הציל אותם מאותו נוכל. אבל רבי ישראל, כמו שאמרנו, זה התחלה ויש אמצע. בסוף, כמה ימים אחרי זה, עוד כמה ימים. הרב טויסיג אומר לו, הוא מתקשר אליו שוב פעם, מגיע לנו מה זה טוב. מתקשר קבלן מוכר, הציע אחת משתי דירות אחרונות שנשארו לו בבניין שהוא בנה. חתמנו חוזה על דירה חדשה וגדולה ממה שראינו, ב-$113,000, יותר זול מאותו עסקה. הרב טויסיג מתרגש איתו ביחד, הוא אומר לו, נו, זה בדיוק מה שראינו בספר. אין סיבה להצטער כשנוחלים אכזבה, כי זה התוכנית של הבוי רואה לו. בואו חקבר אשר יפתח בשם וידע שהכל קבוע ומוכרע בשבילו ולטובתו, ואז ואז לא יאשר נפתחו, כי אין מישהו שדואג לנו לאותותינו, כמו אבא הטוב של השם. ואנחנו ממשיכים הלאה. יש פה סיפור נפלא בגילן השגחה פרטית. מספרים פה שחזרו מהצפון, מהצפון הרחוק, התקרבו בכביש, בגליל המערבי, לכיוון הצפון הקרוב, מקום מגורנו ליד חיפה, איזה מושב שם. הם עושים בטנדר עם כמה ילדים, אנשי הייתה מעייפת, הכביש עמוס, הרבה ספקים בדרך. מדי פעם הפקק משתחרר, שם נסיעה מהירות עד הפקק הבא. פתאום, באמצע הנסיעה, פתח את הדלת האחורית, פחד נורא, סכנה, מי שיכול ליפול אליי, מחוצה, ילד סגרנו את הדלת. אלה שבו חושבים כולם חיים, קיימים ובריאים, אחרי כמה דקות אנחנו מבינים שקרה איזשהו נזק, חסר טובה. אחד מהכובעים אח, היה שלוש כובעים מקודם, עכשיו יש עד שתיים, לא. חסרון כיס, לא נורא, כובע שמצא את עצמו. הרון היה להגיע לצומת, לעשות פרסה, לחפש, אבל היה נראה לי צונס, לא בואי צייד. נרמס, מתחת בגלגלי המכוניות, מסעיות. טוב, וגם היינו עייפים כולם, אם כבר חזור הביתה. אמרנו, נו, שיהיה כפור הסבין, אז נמשכנו הלאה. למחרת מתקשר אלינו מישהו הביתה, שואל, אם איבדנו כובע, אמרו, כן. תשמעו את הסיפור של המוצא, נהג מסעית מיעקב, הוא אומר, אבא שלי עליו השלום נפטר לאחרונה, חברים אמרו לי, אתה צריך להגיד אחריו קדיש. לא, אבל אני אומר, אני יכול להגיד קדיש. אמרו לי, תמצא יהודי חרדי, תן לו כמה מאות שקלים לחודש, והוא יגיד. ככה צריך לעשות בשנה הראשונה, אמרו לו החברים. מוכרחים לעשות את זה. אבל אומר, אני צריך להתאמץ, אם תמיד שיעשה את העבודה, איך אני מוציא אחד כזה, אני גר באקו, אני לא רואה שם חרדים בכלל. לא מכיר אישית אף אחד. ואז, ועד אני נסיע עצמו לכביש 4, רואה כביש כה, רואה כביש כה במונח בצד, אמרתי, זה רק כובע של חרדים, אולי דרך הכובע הזה אני אמצא מישהו. עצרתי, ירדתי מהמסעית, נהגים מסביב, ספרו כהוגן, אבל אני לא אכפת לי. עליתי עם הכובע ואני מוצא שם את השם שלך, כתוב בפנים. חיפשתי את הספר טלפונים, וככה הגעתי לכם. הסיפור של הנהג מספר אותו בעל כובע, אומר, אבל גלי ללב, מיד אמר בו שאני מוכן לקבל על עצמי, להגיד קדיש, להיום משמוסר של אבא, של אותו, אבא של אותו נהג מסעית. כך בסופו של דבר התברר שכל המסע המוזר שקרה לנו, הדלת שנפתחה באמצע הנסיעה, הכובע שהפך החוצה, והוא נח ככה, בצורה אלגנטית, מצד הדרך, זה היה בשביל הקדיש של אבא של הנהג. הוא זכה לקיים את סבי, אשר הסבי זה, והיא רצון שנזכה גם לשוב בעצמו לבין השם השמה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם עוד דברים נפלאים בהפתח, לא נוכל להקיף את הכל, יש הרבה חומר ברוך השם, תוכלו לראות את זה באתר, אנחנו קופצים לחפץ עם החיים חפץ חיים יומי. מה יצא לדון לקו זכות, גם כשברור לחלוטין שפלוני עשה מה יצא אסור? אז הסיפים שלימד היום בחפץ חיים עוסקים עם מסיבת בצדק, כפי שאתה מתכו, חפץ חיים מגדיר את זה בכמה כללים. קודם כל, באדם יראה שמיים, הוא אומר, חייבים לדון אותו לקו זכות, גם אם זה נראה על פניו קו קומה. הוא אומר, צריך עכשיו הרבה פעמים שיש לאדם משעת מעשי איזה כעס על עניין אחד, מזמן או כעס, ברוב צער עשה את מה שעשה, אין אדם נפלט משעת קייסר. מה הדין לגבי תחוכן? האם בגלל החובה לדון לקו זכות נפטרים מחברת אורחה, זה חמצן לקמון, הוא אומר שאסור לוכח אותו, כי בצדיק אנחנו אומרים שהוא ודאי חזר בתשובה. חיים חולק על הדברה הדקטנו שאומר את זה, הוא אומר שלא, אבל נשאר למעט משאר בצורכים. דבר נוסף, אדם בינוני שנזר מחיית לפעמים, ולפעמים נכשל, כמו הרבה מאיתנו. אז אומר אם הספק שקול, צריך להכריע אותו לקף זכות. אם זה נוטה יותר לקף חובה, אז עדיף שישאר בספק. כי בוודאי שזה נותן לקף זכות, אסור לדין לקף זכות. ואדם שהוחזק למה לעשות במי זה דברה מסורסמת, אז מביאים באור מוסופים שצריך לשפוט על הצעת חוב אחרי שהוא מחזק בטח לראש הגמור. ומה הדין אם הוא לא מכיר בכלל את האדם במעשיו וגם אחרי שהוא לא מוכיח האם הוא טוב או רע? אז זה כבר חובץ חיים, שם הרמב"ם שרק מצד מידת חסידות צריך לדון בו על כך. אנחנו משכים דקה מדוקה דברים מרתקים על הדסלמי, אלא שמי שני שנוציא מאות יודעים ממיטה ושרפה, הגמור שלנו, שבס, דף קי"ז אומר, בשבס, העבוד המליצוע על שתי תקרות, בסביב לחם משנה. הספר לנו שבח מביא פה סיפור, שמעשו הזורים שיש בכוחה של מסירות נפש, למצוות להשפיע על רצון. המספר שם הרביל בשתן, על מייסי נורא שהיה בעיירה גבורובה, בתקופת השואה, בצורם שלישי הנאצים ימח שמם. הציתו את העירה מכל עבריה, ולקחו את כל התושבים, השלטו אותם דברים, נשים וטף לה בית הכנסת, שעשתי מעט זה, תשמעו להעלות את כולם באש השם לכם. כמובן שהיו שם יללות של הילדים והנשים, והפרוטות שהיו עייפים, רעבים, בחו כולם, פחד מאיר. הקיפו הראשון, הקיפו אותו בית הכנסת עם כל הצדדים, ואמרו מי שימצאו אותו מחוץ לארבע תקפלים, יארגו אותו במקום. בין ההמוני היהודים, עכשיו איזה אחד שקולו רביו על האופה, היה בשמיים גדול. הוא בבוקרו של אותו יום, הפך הלא כחות שבת, אבל כמובן שם נשארו המאפייה. אז הוא חשב לנסות להתגנב החוצה ולחזור לבית הכנסת לזכות את החב האומללים ונמצאת לחמישנה. הוא לא חשב יותר מדי, הלב התלבט יותר מדי, קפץ החוצה, אפילו שיודע שיש פשוטיקויות, הכל ההשנפות, פשוט יגיע משמעי. וכעבור כמה דקות הוא חזר עם שק עמוס בחלות פריות, הוא אמר להם, חי יהודים, קריאו דחם קודש, ובואו נתביצוע לחמישנה, תשעה בזרם לאדנינו. היהודים המוללים שחקו פתאום איפה הם נמצאים ובאיזה מצב הם נמצאים. השמחה של המצווה העלתה אותם ככה כמה טפחים מעל האדמה, וכולם נטלו ידיים, טעמו מאכלות. ואז רבו ישי, יהודים עושה את הנפש, אז השם עושה דברים מעל הטבע, ואז התרחש הנס. הגיע קצין מאיזה מקום, אמר חיילים שחייבים מיד ללכת בשביל הקרב. אותו נאצי הרורים אמרו, נו, לפחות אין לנו להדליק את בית הכנסת ולשרוף אותם. לא, לא, בשום אופן לא אין אפילו זמן לרגע אחד. וככה ניצלו כל היום. דרות נפש מופלאה שכזאת, אמר זילברשטיין, מזככת את האוויר, מצליחה לסלק גם את מלאך המוות, ועל ידי זה, את טייבס הרציחן של הנאצים עכשיו. ואנחנו ממשיכים עם הדף הימי בעל אוכר, רבו ישראל. אילו מלאכות אסורות ביום טוב, אפילו לצורך אוכל נפש, וכמו שכבר למדנו, ביום טוב מותר לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, אבל הלכות שהדרך לעשות אותם בכמות גדולה בבת אחת, כמו קצירה, שנעשה בדרך כלל בכל השדה בבת אחת, כן, בי שיתחיל, נתחיל, תקראת את בהם, דעת שחנוך, למרות שמותרות מן התורה ביום טוב, כשנעשות צורך חבנתי, שמסורות מדרבון, על כדי שלא ידע עשות במלאכתו, במשך כל אחד, וימנע ולשמח אחד, כמו שצריך. הוא מותר לעשות דופן שבו אין הדרך לעשות אותם לימים רבים, אלא צורך שמיים ושלושה. לדעת פרסקים רבים, המלאכות האלה אסורות ביום טוב מן התורה, כי התורה לא יתירה לצורך של נפש של המלאכות שהדרך לעשות אותם לצורך אותו היום, כגון לישה ואפייה. אבל ייתכן שגם לדעה זו, תורה מסרה את הדבר ביד חז"ל, והם יתירו גם מלאכות שבדרך כלל נעשות לצורך של מרבים, שהן נעשות באופן שרגילים לעשות אותם לצורך שימוש מיד. כתוב בתורה ביום השביעי, איש בו ישימן ינוח שוכב וחמור, זאת אומרת שאדם מצווה על בעלי, כל בעלי החיים שברשותו, לא יעשו שום מלאכה. נקרא שביתת באמטל, לדעת הרמו, המצווה הזאת רק לגבי שבת, לא לגבי יום טוב. אבל בכל זאת חז"ל עצמו להשתמש בה לחם יום טוב. מציאת מסעות וכדומה, או בגלל ובכל, או בגלל האיסור הכללי של השתמשות בה לחם יום טוב. כל שכן כשהוא מחמם, אלה סורים שנעשו מדאורייתא. לדעת השולחן ערוך על פי הגאון, שביתת באמטל אמורה מדאורייתא גם לגבי יום. יש בינינו כשמותרים בשבת, כגון מאכלים שמיועדים למכירה. אותם חפץ שומעו כמחמסניות, ונחלקו הפוסקים לגבי יום טוב. לדעת השולחן ערוך לא הקלו חז"ל במיני מוקצה, אלא בנוגע לשבת, שבצורה חמורה בעיני המונה. אבל בנוגע ליום טוב, מאחר והאיסורים האלה קלים יותר בעיני המונה, עד שמלאכות ערוך מתורות באותו הנפש, לא הקלו חכמים במיני מוקצה האלו מחשש, ומשכו להקל גם ביתר צורים. ועשו אותם, ולדעת הרימור ואחרים המוקפים, כל מיני המוקצה המותרים בשבת, מותרים גם יום טוב למעט את מה שעשו משומנו לו. כשיש מותרים את זה בשבת ועושים מיום טוב, ככה גם פסיק המשתמור. וביום טוב שחל בשבת, לדעת פרסקים רבים, אותם מיני מוקצה מותרים בכל שבת, מותרים גם בשבת זו, גם לדעת שולחן ערוך, שהם אסורים יום. יש אומרים שדעת שולחן ערוך הם אסורים בשבת. וכדרכנו נפליג, ונזכר במה שלמדנו אתמול, כל מלאכה שאסורה בשבת, דאורייתא דרבנן, אסורה גם ביום טוב, למעט אוכל נפש ומכשיר אוכל נפש. ומלאכה שלא יצר ועבורה. היתר לעשות אוכל נפש, מלאכה של אוכל נפש, הוא יותר מוחלט, לא צריך להשתדל להשיג אוכל נפש שמבוקש בלי עצת מלאכה. ומלאכת אוכל נפש אפשר לעשות אותה לפני יום טוב, בלי שהדבר גם אותה מאכל. לדעת אשר נורך מותר לעשות אותה, ולדעת הרמות צריך לעשות אותה לפני יום. וכדרכנו נפליג מהם אחור ונזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. האם מותר להשתמש בפסח בתרופות שמורה בהן חמץ? הגדולה תרופה שמורה בהן חמץ, אם החמץ נמצא לאכילת אדם, מותר להשתמש בהן בפסח. אם עומדות לבעיה בלבד, כגון זולות של תרופה מרה, זה שאומרים שמותר להשתמש בהן בפסח גם כשהחמץ לא נמצא לאכילת אדם, וכשהבליה לא נחשבת כאכילה, כך שהנאה היא שלא גדולה חנאות, ובאופן הזה לא נאסר במקרה שנעשה לרפואה גם לכל השם בסיכון. אבל שומרים שבליה נחשבת כאכילה, ולכן, אם החמץ לא נמצא מאכילת אדם, אפשר לבלוע את התרופה בפסח, אלא במקרה שיש סיכון. תרופות מרות שמעורב בהן קצת חמץ ומצפות בצפון מתוק, חלקו הפוסקים מותר לאכול אותם בפסח, או שבגלל הצפון המתוק הוא נחשב לסביבת תרופה כולה כדי חמץ. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, היום היו בצייט של הקרדי מוגרה בבעל השפע חיים. ושפע חיים הוא מביא איך לברך ברכות השחר. הוא כותב שם כך צריכים להודות להשם בברכות השחר. הוא מספר על עצמו שהיה במחנות ההשמדה בגרמניה, והיו מוצאים מים סמוכים לשתייה או איזה עשב לאחיה. היו סמוכים על זה כמו יצא שולל רוב. היו בטוחים שמגיע לנו הכל, היום הוא אומר, אנחנו בטוחים שמגיע לנו הכל, וכך טיבה שלא היום. אנחנו לא מכירים שהכל מכס זה הבוירה. ולכן אנחנו לא מכירים את כך, חוצים להודות להשם וכל כך אחים, אם אתם ירצים וכל. שתדל רבותיי, שתדל לברך את ברכות השחר מתוך רגשי הודעה להשם על כל טובותיו וחסידי אביו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, בשורות טובות עלינו ועל כל ישראל. כל טוב סלע, שלום שם.